טוב, שלום וברכה, אנחנו פסקה ה' בעמוד 3, פסקה עמודה שמאלית, ואחרי ידענו כל אלה, נעשה סיכום קצר של מה שדיברנו. דיברנו על כמה עקרונות. העיקרון הראשון, שהעבודה של בני ישראל למטה משפיעה על כל המציאות כולה, כולל הנמצאים הרוחניים. יש לנו ארבעה עניינים של תיקון, תיקון המעשים, תיקון המידות, תיקון השכל, זה לימוד תורה, והדבר הכללי זה דעת אלוקים שעולה מכל העניינים האלה. המרכבה שראה יחזקאל, שכללה ארבעה פנים. ארבעת הפנים זה כנגד ארבעת העניינים האלו, פני שור זה כנגד המעשים, זה השור שיש לו כוח של עשייה, פני אריה כנגד החסד, כמו שאמרנו שאריה מלך החיות, והחיות לא ניזונים על ידי בני אדם, אלא רק מתוך החסד של הקדוש ברוך הוא, לכן דרכה מתגלה החסד בעולם. זה תיקון המידות. פני הנשר, הנשר הוא מלך העופות. העופות יש להם שתי תכונות, אחד הם עפים, שתיים הם גם הולכים על הארץ, וזה כנגד החלק בתורה שנוגע להלכה למעשה, העניינים ההלכתיים. אז יש בהם בירור שכלי, זה העפיפה של העופות, ויש בהם גם כן עניין של מעשים, שזה הפועל היוצא, כלומר זה בירורים שנוגעים למעשים, זה ההליכה של העופות על הארץ. ויש לנו את פני האדם. פני האדם זה דעת האלוקים הכללית. הלאה, אמרנו שיש שיר למלאכים. שיר זה ביטוי לשלמות, כלומר כשהמלאכים, שזה הנבראים הרוחניים, מקבלים את אותם השפעות שבאות מעם ישראל, הם נמצאים במצב של שירה. כיוון שעם ישראל פועלים ביום ובלילה אין כבר פעולה, אז לכן בלילה יש את קבלת ההשפעה של השלמות, ולכן הלילה זה זמן שירת המלאכים. שלוש משמרות וארבע משמרות. יש שתי רמות, שתי דרגות. יש את יחידי הסגולה. יחידי הסגולה חיים מתוך דעת אלוקים בכל דבר שהם עושים. כלומר, הכל אצלם זה מתוך דבקות, ולכן אצלם יש שלושה עניינים. כלומר, מה שאמרנו, המעשים, המידות והחוכמה, הכל אצלם מתוך דעת אלוקים. ומה זאת אצל אנשים רגילים, וזה שלוש משמרות והלילה. ומה זאת אצל אנשים רגילים, יש השפעה אחרת. אצל אנשים רגילים, הדעת האלוקים היא דבר לעצמו, ולפעמים יש איזושהי השגה בדעת אלוקים, אז זה לא תמיד דבקות בהשם, ולכן זה ארבע משמרות. ואחרי שידענו כל אלה, עכשיו אנחנו ממשיכים היום, איפה שאנחנו נמצאים, נתבהר לנו שמחלוקת זו עם שלוש משמרות והלילה או ארבע, אלו ואלו דבריהם דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, כל אחד מהם התייחס, כמו שאמרנו, למדרגה אחרת של אדם. כל אחד מהדעות יש לה מקום במציאות, שהמערכות המכוונות הן מקום עליון שפעולות אנשי המעלה, מגיעות שמה, זאת אומרת של יחידי הסגולה, כמו שאמרנו, שחיים תמיד מתוך הדבקות בדעת אלוקים, אינה נחלקות כי אם לשלוש משמרות, כמו שהסברנו מקודם, והמקבלות מסדרי עבודת הציבור, ובכלל לא נחלקות דעת משמרות, זאת אומרת, ההשפעה של בני האדם הרגילים זה השפעה נמוכה יותר, זה דלת משמרות. ויש לבאר שתלויה המחלוקת על עיקר השלמות בהנהגה, אם יימשך אחר הכלל מפני רובו ואין אל כביר ולא ימאס, או אחרי העבודה המהודרת של יחידי הסגולה מלאי כבוד השם. זאת אומרת, אומר הרב, אפשר אולי לומר שיסוד המחלוקת, כבר באפשרות הראשונה הוא אומר אין מחלוקת, כל אחד מהם מתייחס למימד אחר של השפעה. השלוש משמרות תשתחש להשפעה העליונה יותר, שממנה ניזונים יצורים יותר שלמים, יותר מושלמים, ואילו הארבע משמרות יתייחס להשפעה תחתונה יותר, שממנה ניזונים יצורים פחות שלמים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא אומר, אפשר לבאר שכן יש פה נקודת מחלוקת בשאלה מה עיקר הגורם את השפעת השלמות שבאה מכוח עם ישראל. האם הרבים או יחידי הסגולה. כן, שתלויה המחלוקת עיקר השלמות בהנהגה יימשך אחרי הכלל מפני רובו ואין אל כביר ולא ימאס, או אחרי העבודה המהודרת של יחידי סגולה מעין כבוד השם. זאת אומרת, האם עיקר ההשפעה שיוצאת מעם ישראל יוצאת מרוב עם ישראל, או שההשפעה העיקרית יוצאת מיחידי הסגולה. כעניין המחלוקת העתיקה ללכת אחרי רוב איכות או כמות, כעניין בית שמאי ובית הלל, לבית הלל רובה בכמות ובית שמאי מחד תתפי כנודע. זאת אומרת, אומר הרב, זה בעצם מחלוקת ידועה. האם כשאנחנו בוחרים גורמי השפעה, האם אנחנו מעדיפים את הרוב הכמותי, או שאנחנו מעדיפים את המיעוט האיכותי. מעין זה אנחנו מוצאים ביחס בין בית שמאי ובית הלל, שלמרות שבית שמאי היו מיעוט, בכל אופן היה להם יתרון איכות. היו מחדד את דתפי, כלומר מדרגת ההשגה השכלית שלהם הייתה גבוהה יותר מאשר אצל בית שמא, בית הלל, שאצלם היה רוב כמות. אז זה בעצם שורש הדיון גם פה, האם עיקר ההשפעה יוצאת מעם ישראל זה מאנשי האיכות, או עיקר ההשפעה יוצאת מהרוב הכמותי של רוב עם ישראל. ויש לבאר שמידת הדין נותנת שיהיה יקר רוב האיכות, שהם ניזונים בזרוע רואים לכל גדולה. מידת החסד, מידתו של הלל, היא הנותנת ליתן כבוד ועוז לכוח הרבים, כדי שיהיו מקבלי חסד עליון יתברך שמו רבים. זאת אומרת, אומר הרב, בשאלה אם הולכים אחר המיעוט האיכותי או אחר הרוב הכמותי, יכול להיות שגם זה שני אופנים של הנהגה. הנהגת החסד היא ההתפשטות, ההתרחבות, היא תיתן משמעות לרוב הכמותי. הנהגת הדין, שהיא יקוב הדין את ההר, היא נותנת את המשמעות למיעוט האיכותי. ויש לבאר שזה רמוז, כן, וזה הבדל בבית שמאי ובית הלל. אנחנו יודעים שבית שמאי היו נוטים להחמיר יותר, ומת בית הלל שהיו נוטים להקל יותר. זה קשור לשורש הפנימי שלהם, האם שורשם היה בחסד או שורשם היה בדין. ויש לבאר שזה רמוז במקרא דקהלת, ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כישרון לבעליו כי אם ראות עיניו. מה הפסוק הזה אומר? שכאשר לאדם אחד מתרבה לו הטוב, אז יש לו הרבה אנשים שרוצים לאכול ממנו. ומה נשאר לו? מה שנשאר לו זה רק מה שהוא רואה. זאת אומרת, לא נותר לו כי אחרים לקחו לו את מה שנתרבה אצלו. והיינו כעיקר גורמי הטובה ובעליהם הצדיקים הגמורים, שהם מזכים את כלל העם. בכל מקום ניכר חסד השם יתברך ניכר יותר במה שמשפיע על הרבים. המוכנים להפיע ערכם, אף על פי שאינם מוכנים במעלה גבוהה כל כך. זאת אומרת, המשפיעים על העולם, האנשים שגורמים לירידת השפע שמשפיע הקדוש ברוך הוא על העולם, זה הצדיקים העליונים, זה יחידי הסגולה. בהם העולם שלנו תלוי. ומתוך העבודה שלהם ובזכותם, אז כלל העם, כלומר רוב הציבור, מקבלים את ההשפעה של החסד שמשפיע הקדוש ברוך הוא, למרות שרוב הציבור הם לא רואים לו כך מכוח עצמם, אבל הם מקבלים מכוח הצדיקים, שהם גורמים את אותה השפעה. אבל חלקם של תלמידי חכמים, כלומר זה הצדיקים האלה, שבזכותם העולם מושפע בכל טוב, שהוא עין לא ראתה, דבר זה אינו להנהגה גלויה. זאת אומרת, הצדיקים האלה שהם גם מקבלים, כן? כלומר, גם מקבלים את החלק שלהם, שזה ההשגות שהם זוכים להם, והעונג הרוחני שהם זוכים לו, אז זה דבר שלא רואים אותו בגלוי, כי אין עניין טובה זו שפע של שכר חיצוני. הרי הם לא מקבלים שפע גשמי, הצדיקים האלה, כי אם השגה יתרה שמשיג המוכן ביותר. זאת אומרת, הם זוכים להשיג השגות פנימיות, זה לא דברים שגלויים לאנשים אחרים. נמצא שכל הטובות זולת טובת ההשגה, כלומר, כל הטובות החיצוניות יותר, חוץ מאשר ההשגה הפנימית, עיקר ברבות הטובה רבו אוכליה. זאת אומרת, שם אנחנו כן רואים את ההשפעה הזאת באופן גלוי. זה החסד הגלוי שמשפיע הקדוש ברוך הוא על העולם. ושם זה משוייך לרוב בני האדם. והנהגתו יתברך הולכת אחר הרבים. ומה כישרון לבעליו? היינו הצדיקים הגדולים שהם בעלי הטובה האמיתיים, שהם גרמו לכל זה בזכותם וזכותם את הרבים. כי אם ראות עיניו, ומה הכוונה של ראות עיניו שכתוב בפסוק? היינו השגה הגדולה שבזה אי אפשר שישתתף אחר. זאת אומרת, רק מה שהם מצליחים להשיג, וההשגה שלהם שמורה עימם, עם עצמם. זה לא דבר שאפשר לשתף באותי אחרים, כמו שכתוב, יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. כן, כך נאמר על סתרי תורה, על ההשגות העליונות הללו. אם כן, אם אנחנו מסכמים, השלוש משמרות וארבע משמרות, אנחנו נשארים בזה ששלוש משמרות זה ההשפעה של הצדיקים יחידי הסגולה, וארבע משמרות זה ההשפעה של רוב הציבור, כמו שאמרנו. מה המחלוקת עם שלוש משמרות וארבע משמרות? הרב כתב שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאין פה מחלוקת, אלא כל אחד ציין מימד אחר של ההשפעה הזאת, או ההשפעה העליונה, שזה שלוש משפרות, או ההשפעה התחתונה יותר, שזה ארבע משפרות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לומר שהמחלוקת פה, זה מה העיקר גורם ההשפעה על שלמות העולם. האם ההשפעה יוצאת מרוב עם ישראל, או ההשפעה שיוצאת מהמיעוט האיכותי. וזה מן דאמר ארבע משמרות, או ההשפעה שיוצאת מהמיעוט האיכותי, וזה מן דאמר שלוש משמרות. ברכים להסביר את העיקרון הזה של הכמות והאיכות, בית שמאי, בית הלל, דין וחסד. תניה, אנחנו פסקה בבית. כן.
אפשר לומר שעכשיו,
אני יודע
שפסקים לפי בית הלל, בהמשך לפי בית שמאי, זה גם עכשיו מה שכנית נמציא את זה דווקא הרוב הפשוטים, ואחרי זה דווקא מה שאתה רצוי זה יחידי סגולה.
זה לא רק יחידי סגולה, זאת אומרת שכולם כבר יהיו כמו המדרגה של יחידי סגולה, כלומר עולם מתוחם, אז אין כבר... יש פערים, אבל זה כבר הכל כך בתוך המדרגות העליונות האלה. זה הכוונה שרתי לבוא כבית שמאי. שהאיכות תהיה מתפשט, לא תהיה קיימת רק אצל יחידים, אלא תהיה קיימת אצל הכלל. כן.
אז רק הצדיקים משפיעים על העולם בסוף?
לא, כולם משפיעים על העולם. כולם משפיעים על העולם. שאלה איזו השפעה עיקרית. האם השפעת הצדיקים, יחידי הסגולה, או השפעת הרוב? אבל כולם משפיעים על העולם. כל אחד מאיתנו שעושה פעולה חיובית משפיע על העולם ובונה אותו, וחלילה כשעושים פעולה שלילית מורידים את כל העולם. יש לנו כוח עצום, רק צריך להפנים את הכוח הזה ולקחת אחריות. כן. כן, זה המדרגה שמתאימה יותר לרוב, למדרגה הנפוצה יותר. תניה, כתוב בברייתא, רבי אליעזר אומר שלוש משמרות אבל לילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואל כארי. כן, כמו שראינו כבר את הגמרא הזאת, שיש גם כביכול איזשהו עניין שאותו פועל הקדוש ברוך הוא. מקודם למדנו על השיר של המלאכים, עכשיו אנחנו רואים שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול משוייך לעניין המשמרות האלה. סימן הדבר, משמרה ראשונה חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה. זה הסימנים לעניין המשמרות. טוב, בואו נראה סימנים, זה הכוונה, זה הביטויים שלהם בממשות, של מה שקורה במציאות למטה בזמן של כל משמרה ומשמרה. כל אחת מהתופעות האלו משויכת למשמרה אחרת. הנה להוציא את זה המאמר מדי פשוטו. בסימני המשמרות ודאי אי אפשר, כדי רוח בדברי הגמרא של דברים כמשמעם. זאת אומרת, כשחזל באו והביאו את הסימנים האלה, כן, מה שקורה במציאות, החמור נוער ואחר כך הכלבים צועקים במשמרה השנייה ובשלישית, תינוק יונק משדי אמו ושם מספרת עם בעלה, כן, שזה התרחשויות שקורות בכדור ארצנו, זה קודם כל כפשוט. אז זה באמת התכוונו להביא סימנים ממשיים למשמרות. אלא שיש לחקור לפי כוחנו בתועלת אלה הסימנים. ומה רצו זל ללמדנו במה שהזכירו אותם לנו. אבל עדיין צריך להבין מה העניין מעבר. מעבר לזה שזה, בכל משמרה יש תופעות אחרות, מעבר לזה מה המהות, הקשר המהותי בין הסימנים האלה לבין המשמרות השונות. ודאי שאלה הדברים הנעשים אפילו בשפלי בעלי חיים, אחוזים הם בחוקים גדולים של טבע המציאות הכללי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהטבע כולו יש בו חוקיות, חוקיות קבועה, זאת אומרת יש בו הנהגה קבועה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בעצם את היצורים שאותם הוא ברא. ואנחנו יודעים גם שההנהגה הזאת היא ההנהגה שהיא בעלת עקרונות כלליים שיורדת גם לפרטים. זאת אומרת, פרטי המינים השונים או התופעות השונות שאנחנו רואים הם פרטים מתופעה כללית, כן, כוללת של חוקי טבע כלליים. וטבע השכלים, כשם שפועלים בהנהגה על פי רצון יוצרם, כן, יש להם יחס בפרטי מאורות שבשפלים. זאת אומרת, נקודה נוספת, השכלים, זה הכוונה היצורים הרוחניים, כמו מלאכים, אנחנו יודעים שהם פועלים גם על העולם הגשמי. הם מופקדים גם על העולם הגשמי, כמו שחזל אומרים, שאין לך עשב ועשב, שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. זאת אומרת, העשב צומח מכוח הטבע שגורם לו לצמוח. ומה יוצר את כוח הטבע הזה? מלאך. כן, כוח שהקדוש הוא יצא, מופשט, שיוצר את התופעה הזאת, הגשמית הזאת. אז זה נקודה שנייה. נוסף לזה צריך לדקדק, למה אמר חמור נוער, לשון יחיד של כל מין החמור, ולא קרא כן את כל מין הכלבים, כלב צועק, כי בלשון רבים כלבים צועקים. כלומר, למה החמור הוא בלשון יחיד והכלבים בלשון רבים? זו השאלה השלישית. ונבהר בקצרה הכינוי של שאגת הקדוש ברוך הוא. שרצו בזה שכל משמר שעניינו איך שבא השלמות העליונים מצד שלמותם של ישראל. כן, כלומר, כשחזל באים ומדברים על שאגתו של הקדוש ברוך הוא, הם מתייחסים למה שאמרנו, שמה שבני ישראל פועלים למטה, הדבר הזה משפיע על כללות המציאות. ועל ידי החורבן וגלות ישראל, שישראל עומדים במעלה שפלה, זאת אומרת, כשעם ישראל נמצאים בגלות, שזה שפלות, בהכרח ההנהגה הכללית עומדת גם כן מעלה שפלה, ואין הנבראים קרובים לשלמותם. זאת אומרת, שעם ישראל נמצאים בגלות, גם כל הנבראים נמצאים במצב נמוך ושפל. למה? כי מה שקורה עם עם ישראל, מה שעושים ישראל, מצבם משפיע על כללות המציאות ונגד רצונו כבודו, יתברך ששמח בשלמות בריאותיו. זאת אומרת, מציאות הגלות שגוררת את חסרונות הכלליים בבריאה כולה, ולא רק אצל עם ישראל, זה מנוגד לרצון השם. הקדוש ברוך הוא שמח בשלמות הבריאות, שזהו ברא אותם, כדי שיהיו כמה שיותר במצב של שלמות, לכן כשנמצאים במצב של חיסרון, הדבר הזה, כן, יוצר צער, כביכול, אצל הקדוש ברוך הוא. כן, זה לא צער כמו הצער שלנו, אבל זה משמעות כזאת, שבלשון שלנו אנחנו קוראים לה צער. ואפשר להראות גם את הדבר הזה. אתם יודעים, ההיסטוריה של העולם מחולקת לשלושה חלקים, עד היום לפחות. יש את העולם העתיק, יש את ימי הביניים, ויש את העת החדשה. למה לימי הביניים קוראים להם ימי הביניים? למה קוראים להם ימי הביניים? כי סתם כי הם נמצאים באמצע. אז יקרו לזה התקופה הראשונה, התקופה השנייה, והתקופה השלישית. אתם יודעים, קוראים להם ימי הביניים, ימי הביניים, כי בימי הביניים העולם לא התקדם. מהעולם העתיק עד העת החדשה, הכל היה תקוע. שום דבר לא התקדם. לא המדע, לא האמנות, הכל, 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 הכל נשאר במקום, דרך במקום, מעל 1,500 שנים. תעשו חשבון בהיסטוריה של האנושות, אתם תראו שזה בדיוק, בדיוק מה שנקרא הגלות של עם ישראל. בזמן הגלות של עם ישראל, שזה קרה מסוף בית שני, קראת סוף בית שני, וכמובן החורבן ומה שקרה לאחר מכן, העולם נשאר תקוע. אם היית רוצה להיות רופא, אתה קורא כתבי גלינוס. היפוקרטס. אין רפואה עדכנית, זה רפואה מלפני 1,500 שנים. רופא שאומר לכם שאני מעודכן רק לפני 20 שנה, אתם שואלים אותו זו שאלה? נכון? חוץ מהקמול לא תקחו ממנו כלום. נכון? 20 שנה. במושגים שלנו היום זה עכשיו. היסטוריה. אנחנו מדברים על 1,500 שנה ששום דבר לא זז. שום דבר לא זז. כל העולם נשאר תקוע, גם באומנות נשאר תקוע, אין יצירות, אין כלום. מתי התחיל כל התחייה של העולם, אתם יודעים? בעשוות 1,500 למניינם. מה קרה ב-1,500? הבית יוסף כתב את השולחן ערוך, הארי הקדוש גילה את סתרי התורה שלו. התחיל יישוב בארץ ישראל. נכון? של הצדיקים האלה. הם התחילו את היישוב בארץ ישראל, זה בעצם מה שמקביל למה שקוראים לזה תקופת הרנסנס, או התחייה, או איך שלא יקראו לזה, ביחס למה שנקרא בעולם. זה תחילת העת החדשה. ככל שהתקדמה הגאולה של עם ישראל, התקדמה התחייה של העולם. אז הופיעו כמה נשמות כבירות אצלנו. הבעל שם טוב, בעל התניה, הגאון מווילנה, הרמח"ל, כולם מופיעים באותו זמן. באותו זמן, מה שקורה בעולם, זה תקופת ההשכלה, שזה פריחה אדירה של האנושות. התקדמו עוד 100 שנים, אנחנו מגיעים לראשית הציונות. אצלנו, מהפכה התעשייתית והמהפכות הלאומיות שקורות בעולם. אתם רואים? ככל שהגאולה של עם ישראל מתקדמת, אז העולם מקבל תאוצה בדברים שהוא היה תקוע בהם כמעט 2,000 שנים. זה מה שאומר פה הרב. שכשעם ישראל נמצאים בגלות, כל העולם נמצא בגלות. הכל נופל באותו זמן. אז הנה, אנחנו רואים את זה גם היסטורית שזה נכון. טוב. כבר הזמן.